הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM, בהגשת ניר קידר.
שלום וברוכים הבאים לטאובקאסט, הפודקאסט שמחבר בין סוגיות חברתיות לסוגיות כלכליות. והיום אנחנו נצלול לאחד הנושאים המרכזיים שמחבר בין כלכלה לחברה, וזה תקציב המדינה. ובתוך תקציב המדינה אנחנו נצלול לשירותים החברתיים, לחינוך, בריאות ורווחה. וחשוב להבין שהתקציב, שלפעמים נראה כמו מסמך פיננסי יבש ומשעמם, הוא הרבה יותר מזה. הוא ביטוי למדיניות, הוא ביטוי לסדרי עדיפויות, הוא גם ביטוי לחזון שלנו בתור מדינה. הוא מדבר על איך המשאבים מחולקים. מה שננסה להבין היום גם זה את המשמעות של ההחלטות התקציביות, ולהבין גם איפה ההחלטות התקציביות פוגשות אותנו ביומיום, מה מקבל עדיפות, וגם מי יכול להיפגע כאשר התקציב מוגבל. נשים דגש מאוד גדול על בריאות, חינוך ורווחה, ויש לנו כאן איתנו באולפן את האורחת המושלמת לדבר על זה, איה אל.
היי.
יעל לינדברג, את סגנית הממונה על תקציבים במשרד האוצר. את אחראית בתפקיד שלך על בריאות, חינוך, רווחה, ביטוח לאומי וקליטה, שבחישוב מהיר שעשיתי, אלה תחומים שהמדינה והפרטים מוציאים עליהם 500 מיליארד שקלים בשנה, רבע בערך מהתוצר. סכומים גדולים.
משמעותי מאוד, ללא ספק.
ובתפקידים הקודמים שלך גם היית אחראית על בריאות, על שיקון, תעסוקה ועל משרד הדתות. ואני אשמח ישר לקפוץ איתך למים, כי את אחראית על מקום שבאגף תקציבים שמוציא כסף, שחלקו גם כסף שהוא השקעה, ואת אחראית על השירותים החברתיים. מה האתגרים או מה האתגר הגדול בלתקצב שירותים חברתיים?
כשמסתכלים על שירותים חברתיים, תמיד הלחצים הם מאוד מאוד משמעותיים. כולם, יש המון צרכים, כולם רוצים לקבל עוד, וכולם חושבים, וזה בסדר, שמגיע להם עוד. ובסוף, קודם כל, כמו שיעור א' בכלכלה, צריך להבין שהמשאב הוא מוגבל. התקציב הוא מוגבל, וברגע שאנחנו מבינים שההוגה הזאת היא הוגה יחסית מסוגרת, אפשר להגדיל אותה בשנה אחת יותר, בשנה אחת אולי להפחית אותה, בהתאם לאילוצים כאלו ואחרים. אנחנו צריכים לוודא שכל שקל שיוצא משם, מגיע בסופו של דבר בצורה מיטבית ביותר לאזרחי מדינת ישראל. עכשיו, כל אחד מהתחומים שציינת, יש להם אתגר קצת אחר, קצת שונה, אבל בסוף ההסתכלות המאוד רוחבית שלנו, היא איך אנחנו לוקחים את התקציבים האלו, ומוודאים שבסוף השירות והרווחה שמגיעה לאזרחי מדינת ישראל היא בצורה הטובה ביותר, בהינתן התקציב המוגבל הזה.
את בתפקיד שלך אחראית על מגוון מאוד מאוד גדול של תפקידים חברתיים, ויש גם המשרדים שהם אחראים על זה. כלומר, איך זה עובד רגע? אתם קובעים להם את גודל העוגה, והם בתוך זה יכולים לעשות מה שהם רוצים? יש גם בתוך זה שיקולים?
שאלה מורכבת שנידונה רבות בטח בתקופות האחרונות, אבל במסגרת גיבוש תקציב המדינה יש שיח בין משרדי הממשלה, ובסוף ממשלת ישראל צריכה לקבוע סדרי עדיפויות. איפה היא רוצה לשים יותר כסף, איפה היא רוצה לשים פחות כסף, וזה בסוף מגובש ומוגש כתקציב המדינה לכנסת. זו השאלה הראשונה מלמעלה, ואז בעצם אנחנו עושים drill down לשאלה מהסדר שני. בהינתן שתקציב הבריאות הוא X, ותקציב החינוך הוא Y, ובביטוח לאומי יש כך וכך משאבים ששמים, איך ההוצאה בתוך כל אחד מהמשרדים האלו יוצא בצורה הכי יעילה ואפקטיבית. עכשיו, הסמכות בסופו של דבר לקביעת הדברים האלו באמת אצל המשרדים עצמם, אצל הגופים עצמם, אבל אנחנו תמיד נסתכל בזווית כלכלית, ואנחנו נגיד להם, שימו לב שהתמריצים הם נכונים, שהתשתית היא נכונה, בואו נוודא שאנחנו לא שמים סתם כסף, שבסופו של דבר לא יעשה שינוי, את השינוי שהיינו רוצים לעשות אותו. בסוף זה כסף, צריך להבין את זה. הכסף הוא גבייה מאזרחי מדינת ישראל, זה התקציב, בין אם בעולמות גביית מס, בין אם גביית ביטוח לאומי, אבל בסוף זה כסף של אזרחי מדינת ישראל, ושאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו אומרים איך אנחנו מוודאים שהכסף הזה של אזרחי מדינת ישראל חוזר לאזרחי מדינת ישראל בצורה הכי טובה.
אז בואו נחזיר את הכסף לאזרחים, ורגע דיברנו גם על בריאות, גם על חינוך, גם על ביטוח לאומי, שתחומים שנמצאים תחת האחריות שלך. מה ההבדלים המשמעותיים באיך שאת מסתכלת? האם יש הבדל בין איך שאת רואה את מערכת החינוך למערכת הרווחה למערכת ביטוח לאומי?
נתחיל מעולמות הבריאות דווקא. המנגנון שקיים במדינת ישראל בעולמות הבריאות הוא מאוד מאוד ייחודי, גם בהשוואה בינלאומית. בעצם מנגנון שבו יש לנו 4 קופות חולים, שיש להם התחשבנות והסכמים מול בתי החולים, ובסוף הם ספק השירותים, ואנחנו כמדינה מתקצבים אותם בהיקפים מאוד משמעותיים, זה מגיע ל-50-60 מיליארד, ובסוף המנגנון התשתית הזאת שבה קופות החולים גם מתחרות אחת בשנייה, ומבינות שאחריות לספק את השירותים בצורה הכי טובה היא עליהם, מייצר לנו מערכת מאוד יעילה. עכשיו, מה קורה כשאנחנו מסתכלים על כל מערכת הבריאות הזאת, ורואים שיש נקודות של חורים שחורים שאינם יעילים, וכשלי שוק שהם פחות טובים? אנחנו ביחד, כמובן, עם משרד הבריאות, נתערב ונגיד איך אנחנו מוודאים שבמסגרת אותה הוגה, אותו תקציב שנקבע למערכת הבריאות, אנחנו בעצם מוודאים שההוצאה יותר טובה. לצורך העניין, אחת לכמה שנים, מעדכנים את מנגנון ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים. אז הרבה פעמים נכניס מנגנונים בתוך, שוב, בתוך התקציב הקיים, שמוודאים שהמנגנון מייצר תמריצים נכונים לכל אחד מהשחקנים. לדוגמה, שלבתי החולים אין תמריצים כלכליים לאשפוז יתר, או להשאיר סתם אנשים מאושפזים במחלקות שלהם, ושלקופות החולים יש אולי תמריצים לייצר מנגנונים חדשים לחליפי שירותי חדרי מיון, לוודא שהסכומים שאנחנו שמים לצורך העניין הזה מהתקופה האחרונה לבריאות הנפש, בסוף מגיעים לבריאות הנפש. ויש לנו כל הזמן מנגנונים, בין הם בעדכון מחירים, בין הם יצירת מבחני תמיכה שבודקים תפוקות ותוצאות ולא תשומות, כדי לוודא שהכסף הזה יוצא בצורה כלומר, טובה יותר.
ניהול התקציב זה לא רק ניהול הכסף, זה בסוף הניהול של המערכת. זה הניהול של איך המערכת עובדת. זה לא שרק מחליטים כמה כסף הולך להשפוז וכמה כסף הולך לטיפולים בקהילה, אלא גם ממש נכנסים לכל מערכת היחסים בין הגורמים השונים והתמריצים שלהם.
אני חושבת שהתפקיד שלנו הוא לא להיות בהכרח בשגר ושכח, אלא כל הזמן להיות עם יד על הדופק, כדי לוודא שהכסף מגיע ליעדו. אחרת אנחנו יכולים להגיד, הנה, תקצבנו, הולכים אחורה, ולא מסתכלים איך הכסף הזה בעצם מייצר את הרווחה שלשמו הוא תוקצב, ולכן אנחנו כל הזמן נשים על עצמנו את המשקפיים הביקורתיות והכלכליות, ונבחן האם המנגנונים הם טובים יותר, ואז נמליץ גם למשרדי הממשלה, לפעמים זה למחוקק, לשנות את המנגנונים כדי שיהיו עוד יותר מיטבים. כן, אני אגיד, מערכת הבריאות, התשתית שלה כבר היום, בעקבות תיקוני חקיקה רבים, היא מיטבית, אבל כמובן תמיד יש כשלים, ואנחנו נבדוק, האם צריך תמריצים ליצירת עוד כוח אדם, איפה אנחנו צריכים עוד כוח אדם, וכולי, וזו דוגמה אחת, כדי לייצר בעצם מנגנון טוב יותר.
מערכת הבריאות שלנו היא מערכת שמדורגת יחסית טוב בעולם, עם תוצאות טובות מאוד, בעלות יחסית נמוכה. מה בכל זאת אתגר משמעותי שאת רואה למערכת הבריאות בישראל?
אני חושבת, ואני מסתכלת גם על השינויים שעשינו בשנים האחרונות, אני חושבת שהאתגר המאוד גדול, קודם כל הוא, שמתעסקים בו כבר שנים, זה בין השירות הפרטי לציבורי, כלומר, איך אני מוודא שהמערכת הציבורית נשמרת כחזקה, בלי שהמערכת הפרטית מייצרת לה עלויות עקיפות מאוד משמעותיות, בטח בעולמות תחרות על כוח אדם. זה אתגר אחד שאנחנו מתמודדים איתו. אתגר השני זה באופן כללי, אתגר כוח אדם, ובתחומים מסוימים, איך מוודאים שמגיע כוח אדם טוב ואיכותי ומספק בתחומים השונים ובאזורים גם הגיאוגרפיים השונים. ואני חושבת שאתגר גדול שאי אפשר להתעלם ממנו הוא כן אתגר בריאות הנפש. בתקציבים האחרונים שמנו סכומים מאוד משמעותיים, המדינה תקצבה סכומים מאוד משמעותיים לתחומים האלו, ואנחנו צריכים לוודא שבאמת בסופו של דבר וכל הזמן לעקוב שהכסף מגיע לידו. עשינו גם שינויים מנגנוניים ווידאנו גם בעולמות האשפוז, גם בעולמות הקהילה, איך מפתחים עוד שירותים, איך נותנים עוד טיפולים, איך מייצרים עוד כוח אדם, מגוונים את כוח האדם, כדי להביא גם שמה לשינוי מאוד גדול, כי זה נדרש.
נכון, ובבריאות הנפש חשוב להגיד שהחמאתי קודם למערכת הבריאות, לא הייתי נותן את אותה מחמאות למערכת בריאות הנפש עוד ערב המלחמה, והיום האתגרים הולכים וגדלים. אני חושב שבחלק מהמקומות אנחנו רואים שזה לא רק כסף. כלומר, אפשר לשים 1.5 מיליארד שקלים בחלק מהמקומות ונראה שיפור מיידי, אבל יש מקומות שאני חושב שגם שינויים יותר מבניים, הדרך שבו נותנים את הטיפולים, הגורמים שמספקים את זה, זה גם כן חלק מהדרך לתקן את המערכת ולא רק לשים כסף.
אני מסכימה, דוגמה מעניינת לכך היא תיקון חקיקה שנעשה בכנסת, לשנות בעצם את מנגנון ההתחשבנות, תיקון חקיקה שהיה קיים בצורה דומה במערכת, נקרא לזה הבריאות הפיזית, ולא היה קיים תשתית אקוויוולנטית בעולמות בריאות הנפש, ובעצם, כמובן, ביחד עם משרד הבריאות, העברנו תיקון חקיקה שמבטיח שלקופות החולים אחד יהיה אינטרסים לייצר תשתית חדשה, שירותים חדשים בקהילה, ואל מול בתי החולים, בתי החולים לא יהיה תמריצים כלכליים להשאיר מטופלים זמן יותר ארוך בבתי החולים, כי יהיה להם איזושהי ודאות תקציבית לדבר הזה. כלומר, שמנו, נכון, הקצינו 1.5 מיליארד שקלים לתחום בריאות הנפש, אבל בלי לשנות את המנגנונים, זה לא מעניין, כי הכסף או לא יצא, והיינו רוצים שהוא יצא, זה תחום מאוד מאוד חשוב, או לא יצא בצורה טובה.
אז מבריאות בואי נעבור לחינוך. בריאות ראינו מערכות, יש הרבה קופות חולים, בתי חולים, הקשרים ביניהם, הרבה מאוד כשלי שוק ואינטראקציות כלכליות, מערכת שנמצאת יחסית במקום טוב בעולם. מה האתגרים שאת רואה במערכת החינוך הישראלית?
אני חושבת שתמיד ששמים בפניי את חינוך אל מול בריאות, אז התשובה המיידית שלי, וואו, זה 180 מעלות אחד מהשני. כי כמו שאמרנו, בבריאות ההוצאה לנפש בהשוואה בינלאומית, נמצאת, נקרא לזה, בממוצע ואף פחות מכך, אבל תוצאות מאוד טובות. בחינוך בהשוואה בינלאומית, המצב הוא הפוך בצורה אבסורדית. אנחנו מוציאים גם בהתחשב בזה שמספר הילדים במדינת ישראל הוא מאוד גבוה, ההוצאה פר תלמיד היא מאוד גבוהה בהשוואה בינלאומית, והתוצאות, כמו שראינו בשנה האחרונה, הן מאוד מאוד נמוכות.
אז רגע, אני מסדר את זה. בבריאות אנחנו מוציאים פחות ומקבלים יותר, ובחינוך אנחנו מוציאים יותר ומקבלים פחות.
אכן.
אוקיי, מה מסביר את זה במערכת החינוך הישראלית?
אז אני חושבת ואנחנו ממש שוקדים עכשיו ומנסים לפצח את התעלומה, למה הדבר הזה קורה? כי בסוף אנחנו רואים הוצאה גם וקטור מאוד עולה, אנחנו רואים עשרות מיליארדים שעולים לנו מדי שנה, היום ההוצאה לחינוך כבר נמצאת בין ה-80 ל-90 מיליארד בשנה, ואנחנו אומרים, אנחנו מוצאים סכום כזה, אבל אני לא חושבת שמישהו מסתכל על מערכת החינוך בישראל ואומר, וואו, הילד שלי רוכש פה ידע, רוכש פה מיומנויות וכישורים לחיים.
הוא גם לא, אני חושב שגם בתור הורה, לא מרגיש שמערכת החינוך משתפרת. כלומר, יש גם בשנים האחרונות תוספות תקציב משמעותיות, את הקניותי אם אני טועה, אבל אני לא מרגיש שהילדים שלי מקבלים חינוך טוב יותר מאשר קיבלו לפני עשור.
אני מסכימה. במאמר מוסגר אני גם אגיד שהנתונים שאני מדברת עליהם הם גם בנטרול אוכלוסיות שלא לומדות בהכרח ליבה, האוכלוסייה החרדית, גם בנטרול האוכלוסיות האלו עדיין התוצאות שלה מאוד מאוד נמוכות. ואז השאלה היא, מה צריך לעשות פה? איזה שינוי תשתיתי נדרש פה כדי שאולי מערכת החינוך תראה קצת יותר כמו מערכת הבריאות? ואני חושבת שבניתוח הבעיות מלמעלה, קודם כל מערכת החינוך היא מאוד 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 ריכוזית, וצריך לחשוב איך נותנים עוד סמכויות קצת לשטח, בין אם זה רשויות מקומיות, בין אם זה מנהלי בתי ספר. איך מתחילים לדבר בשיח של תפוקות ותוצאות, ולא בשיח של תשומות? היום המערכת, גם ברמה הצקצובית שלה, מדברת במונח שנקרא שעות. שעות זה אומר כמה אני מקצה למוסד לימוד, וכמה שעות הוא צריך ללמד בהינתן הדבר הזה. כלומר, אתה מביא לו שעות, והוא מלמד שעות. עכשיו, הוא לא יכול להמיר את זה לפעולות מעניינות כאלו ואחרות, ברוב הכסף. היה זה שינוי שנעשה לפני כמה שנים, שכן יצר איזשהו תחילה של
אומרים למנהלים, תנהלו, אבל אין לכם יותר מדי אפשרות לגמישות וחופש בתוך העולם הזה.
אין לכם גמישות, כי אתם צריכים את משרד החינוך שיאשר לכם כמעט הכל, כולל הפדגוגיה, כולל העסקת המורים, כולל מבנה היום, איך היום הזה נראה ומה עושים, ואני חושבת שהאתגר הגדול הוא באמת להגיד, צריך לעשות פה חשיבה מחודשת בצורה הכי קיצונית שלה. כלומר, פלסטרים, זה לא שעכשיו אנחנו נדבר על בואו נתמקד בתוכנית X למצוינות, או בואו נעזור לבתי ספר בסגנון מסוים. לא, הדבר הוא, בואו נשנה את התשתית, בואו נשנה את איך אנחנו מתקצבים, בואו ניתן גמישות, כי אני חושבת שיש לנו מנהלים ומורים מאוד מאוד טובים, אבל צריך לאפשר להם את הכלים האלו, ולהשתמש בתקציב הזה.
מערכת החינוך צריכה שינוי הרבה יותר יסודי, ואני רוצה רגע לנסות לאתגר. דיברנו קודם על מערכת הבריאות, וציינת את החסרונות של המערכת הפרטית והאתגרים שהיא שמה על המערכת הציבורית, אבל גם יש מקומות שהיא מאתגרת לחיוב את המערכת הציבורית, וגם נותנת לה פייט ומכריחה את המערכת הציבורית לתת שירות בסטנדרט גבוה יותר. האם בחינוך את חושבת שיש גם מקום ליותר מערכת חינוך פרטית, או שהאיזון הציבורי-פרטי במערכת החינוך נמצא במקום טוב היום?
אני מאוד חושבת שמערכת החינוך צריכה להישאר ציבורית, כדי לוודא שהשירות הזה ניתן לכלל ילדי מדינת ישראל. זה לא אומר, אנחנו הרבה פעמים מתרגמים ציבורית באמת לשליטה הרמטית, שאנחנו כמדינה, כריבון, אומר איך צריך ללמוד, ומה צריך ללמוד, וכמה צריך ללמוד. אני חושבת שיש מקום לפתוח ולהנגיש את הדבר הזה, ועדיין תחת המטריה הציבורי. אנחנו צריכים לראות אולי איך אנחנו מגדירים את הציבורי החדש הזה, אבל חד משמעית להשאיר את זה תחת מטריה ציבורית, כדי לוודא שהשירות הזה, ההכרחי הזה, ניתן לכלל ילדי מדינת ישראל.
מחינוך, בואי נעבור רגע לעולמות הרווחה וביטוח לאומי. אני אשמח באמת לשמוע מה בעולם הזה שבאמת חלקו זה קצבאות שנותנים לאנשים, חלקו זה שירותים שנותנים לאנשים לצאת מעוני, שירותים לאנשים מוגבלויות, אזרחים ותיקים. יש פה מגוון גם של משרד הרווחה וגם של ביטוח לאומי. מה האתגרים המשמעותיים שאת רואה במערכת הביטחון החברתי בישראל?
אז המערכת הזאת היא שבהיבטים התקציביים אחוז ניכר ממנה הוא בתוך ביטוח לאומי, בצורה שיוצא דרך קצבאות כמו שציינת, אנחנו מדברים על סכומים שמגיעים ל-130 מיליארד בשנה, ושם בעצם צריך להסתכל מה סוגי הקצבאות.
אני אשים את זה בפרופורציה למאזינים, תקציב משרד הרווחה כולל השלטון המקומי, זה על רווחה, זה בסביבות 15 מיליארד שקלים, ותקציב הביטוח לאומי 130 מיליארד שקלים, כלומר אנחנו מדברים פה על באיזון הזה, רוב הכסף שאנחנו מדברים יוצא דרך הביטוח לאומי ולא דרך משרד הרווחה שאנחנו מדברים על שירותים חברתיים וקצבאות.
בדיוק, הוא יוצא ככסף, ככסף שמגיע לאזרחים בהתאם לקצבאות השונות. כלומר, יש לנו בתוך זה קצבת זקנה, קצבת ילדים, קצבת נכות, קצבת סיעוד והבטחת הכנסה ועוד קצבאות נוספות. ואני חושבת שהאתגר המשמעותי שמה הוא כל קצבה בעצם שניתנת, אנחנו צריכים לוודא שהיא מגיעה למי שבאמת הכי צריך אותה, כי בסוף אני אזכיר, זה כסף, גם ביטוח לאומי, זה כסף שנקבע מהציבור, בעיקרו מהציבור העובד, ואנחנו צריכים לוודא איך זה מגיע באמת למי שצריך את זה, כי מה שאנחנו רואים בחלק מהקצבאות, לדוגמה בקצבת הסיעוד, שעולה בצורה מאוד מאוד דרמטית, בטח בהשוואה בינלאומית, אנחנו רואים את זה גם בקצבת הנכות, אנחנו צריכים להבין שאם העלייה הלא פרופורציונלית הזאת תימשך, לא יישאר לנו אולי מה לחלק, אולי נצטרך לגבות עוד מהציבור, אבל שוב, אני חוזרת את זה עוד פעם, עוד גבייה, אולי נצטרך להוריד לכולם, ואולי, וזה אולי שמדבר על האפקטיביות, אולי נצליח למקד את זה במי שבאמת צריך, כדי שלא נפספס את אותם אנשים שבאמת צריכים. אז זה, אני חושבת, אחד האתגרים הגדולים.
אני חושב שגם פה הייתי מחדד שאנחנו הרבה פעמים רואים את הביטוח לאומי כאיזושהי קופה חיצונית, אבל בסוף זה הכסף שאנחנו משלמים מהמשכורות שלנו, מלווה בתקציב המדינה. זה לא איזושהי קופה סודית שרק גדלה וגדלה. בסוף, אם רוצים להוציא יותר, אנחנו גם נדרשים לשלם יותר.
זה בסוף כסף שאנחנו כמדינה, כאזרחים, כל אחד שם שם, כדי לוודא שביום סגריר אנחנו נקבל. אבל מה קורה אם היום סגריר הזה מגיע, ואנחנו מגלים שפשוט חילקו יותר מדי לאולי אנשים שקצת פחות צריכים את זה, ולכן צריך להסתכל פה בצורה מאוד מאוד אינטליגנטית, ורגע לדבר גם על תיעדוף, מי צריך יותר, ובוא נוודא שאותם אנחנו לא מפספסים. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, שאני רוצה להתייחס אליה, היא סיפור של התמריצים הכלכליים. צריך לוודא שכל קצבה שניתנת, וכל סיוע שניתן לפרט, הוא לא סיוע שבסופו של דבר מתמרץ אותו להישאר בבית ולא לעבוד, כי זה אחד האתגרים המשמעותיים ברמה הכלכלית של מדינת ישראל.
כלומר, איך אנחנו נותנים עזרה למי שצריך, אבל לא בסוף נותנים לו עזרה שגורמת לו להישאר במצב שהוא היה, ולהמשיך להיות תלוי בעזרה ולא לצאת בעצמו, ולהגדיל את ההכנסה שלו איפה שהוא יכול לעשות את זה. אני רוצה רגע לחבר אותנו למצב היום במדינת ישראל. אני אגיד רגע מהניסיון שלי, בגדול, בלי לתפוס אותי במספרים, כל שנה היה תוספת של בערך 20 מיליארד שקלים לשירותים החברתיים. בריאות, חינוך, רווחה, סך הכל, זה היה למיטב זיכרוני המצב. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב אחר בעקבות המלחמה. את תקציב הביטחון מדברים על זה שהוא יגדל בצורה משמעותית. אנחנו רואים שצריכים לממן את המלחמה ולהחזיר את החוב, ושאנחנו נשלם הרבה יותר ריבית. תשלומי הריבית הולכים לגדול ב-10 מיליארד שקלים כל שנה ב-3-4 שנים הקרובות. אז יש איזשהו חשש שאחרי הרבה שנים ש חלקם הציבור לא הרגיש, אבל היו תוספות משמעותיות לשירותים החברתיים. אני חושב שהאם יש סימן שאלה, האם נוכל להמשיך לשפר ולתת את התוספות האלה לשירותים החברתיים גם בשנים הבאות?
התשובה המאתגרת היא כן. בעולמות שהאתגרים הביטחוניים הם מאוד משמעותיים, וברור שתקציב הביטחון גדל בצורה משמעותית, יש שתי אפשרויות, או לממן את זה מגבייה נוספת, גביית מס שגם היא משפיעה על הפרטים במדינת ישראל בצורה משמעותית, או להחליט איפה מקצצים. ואני אגיד בצורה מאוד משמעותית, שבעיניי השירותים החברתיים חייבים לוודא שאנחנו שומרים אותם ברמה מאוד גבוהה, כי יש אוכלוסייה שמאוד צריכה.
אבל איך זה מסתדר? מצד אחד עוד ביטחון, מצד שני תשלומי ריבית, יהיה לנו גם כסף בנוסף גם לשירותים החברתיים לשמור עליהם ברמה גבוהה?
אני חושבת שזה בדיוק חוזר לנקודה הקודמת. אנחנו צריכים לוודא שבתוך עוגה קיימת אנחנו מספקים את השירות הטוב יותר, וגם אם העוגה קטנה, איך אנחנו מבצעים התייעלות בתוך המערכת. אגב, גם לפעמים מאתגרים את מערכת הביטחון, ואנחנו אומרים, רגע, הביטחון חשוב, אבל גם השירותים האזרחיים, כלומר, אני לא מתכחשת לאמירה הזאת שצריכה להיאמר. אבל גם ההבנה מאוד ברורה, שכשיש אתגרים כלכליים, הציבור יחווה את זה, והצורה הטובה ביותר בסוף להביא לשינוי הזה, היא באמצעות התייעלות בתוך השירותים האלו.
דבר שלא תמיד מדברים עליו, והוא קשור גם לקצבאות שמשלמים, אבל גם להכנסות, וזה לפעמים הפיל שבחדר, זה שיש חלקים גדולים במדינת ישראל שלא מספיק משולבים בשוק העבודה. נשים ערביות, גברים חרדים, וגם כשאנחנו מסתכלים מבחינה דמוגרפית, החלק של אותן אוכלוסיות בחברה הישראלית הולך וגדל. ולדבר הזה יהיה משמעות גם על ההכנסות של המדינה וגם על ההוצאות של המדינה. איפה זה פוגש את השירותים החברתיים? כלומר, איך זה קשור למערכת החינוך, ומה התפקיד של מערכת החינוך בנושא הזה, ומערכת הביטחון החברתי?
אז אני חושבת שזה לא רק במערכת החינוך, זה ממש חולש על כל התחומים החברתיים, בעצם שני היבטים. קודם כל, הנתונים שאמרת הם מאוד נכונים, אני לא מזמן ראיתי את הנתון, שבשנת 2065, 50% מתלמידי כיתות א' יהיו ילדים חרדים. והשאלה הנגזרת בזה, האם אותם ילדים חרדים בסוף ישתלבו בשוק התעסוקה? כי אם לא, מי יממן את אותה מערכת של שירותים חברתיים, של מערכת ביטחון? בסוף מישהו צריך לממן את זה. ואני חושבת שיש שתי רגליים מרכזיות שצריך לשים עליהם דגש. אחד, זה באמת עולמות התמריצים כלכליים. כל הוצאה שניתנת בשירותים החברתיים, צריך לוודא שהיא ניתנת בראי תומך תעסוקה. היא ניתנת כסיוע, והיא לא ניתנת כאיזשהו מקום שמושך את הפרט להישאר, או מאפשר לו להישאר בבית, ואנחנו תמיד צריכים לשים לב על זה. וכן, צריך לחשוב על איך אני מתמרצת באמצעות מבחני תעסוקה, מבחני הכנסה, לצאת לשוק התעסוקה. זה אחד, וזה חולש גם בעולמות הבריאות, וגם בעולמות הרווחה, וגם בעולמות ביטוח הלאומי. ובעולמות החינוך מנגד, אנחנו צריכים לוודא שהאוכלוסייה החרדית, שהיום אנחנו רואים בנתונים שהיא לא לומדת ליבה, בעיקר הבנים החרדים, כשהיא תגיע לגיל הזה שהיא אולי תרצה, בגלל התמריצים הכלכליים האלו, להשתלב בתעסוקה, היא תוכל לעשות את זה. כי בלי מתמטיקה, ובלי עברית, ובלי אנגלית, מאוד קשה לעשות את זה. ולכן גם כבר היום אנחנו צריכים להסתכל על הגילאים האלו, בגילאי היסודי, ולראות ולשאול את עצמנו איך, אפרופו מערכת חינוך ציבורית, מתקציבים את מי שלומד ליבה. כי בלי לימודי הליבה, הילדים האלו לא יצליחו להשתלב, ובטח לא יצליחו להשתלב בצורה המיטבית.
ואם אני מוסיף את זה למה שדיברנו קודם, על הגודל של העוגה שהולך לשירותים החברתיים, אני חושב שהסוגיה הזאת היום היא הרבה יותר גם בוערת מאשר שהייתה ערב המלחמה. גם מבחינת אוכלוסיות שבשוק העבודה שיכולות לתרום במיסים, וגם הצורך לממן אוכלוסיות מסוימות של העובדות. אז את רואה פער משמעותי בסיטואציה הזאת היום לעומת לפני השביעי באוקטובר 2023?
בתקציב המדינה ל-2025 העברנו חקיקה שבעצם גובה מהציבור 5 מיליארד דרך ביטוח לאומי, כדי באמת לממן הוצאות משמעותיות שהיו. ובפילוח של הגבייה הזאת, בסופו של דבר מבינים שמי שבעיקר מממן את אותה 5 מיליארד, הם בעיקר הציבור העובד. עכשיו, בראי של מה קורה עם האחוז של הציבור העובד הזה מצטמצם, אבל עדיין היקף האזרחים במדינת ישראל הולך ועולה, איך אני מממנת את זה? בראי של 10 שנים קדימה, 20 שנה קדימה, המספרים לא מתכנסים. אם לא תהיה השתלבות יותר משמעותית בשוק התעסוקה, המערכת הזאת לא תוכל לאזן את עצמה.
יעל, תודה רבה על השיחה הזאת. הרבה פעמים התדמית של אנשי אגף תקציבים, זה אנשים שכל הזמן עוסקים במספרים. אני חושב שהרבה מאוד ממה שעלה בשיחה הזאת, שזה אנשים שגם לא מעט עוסקים במדיניות, ואיך המדיניות נראית, ואיך היא פועלת בכל המקומות של השירותים החברתיים. אז יעל הינדנברג, סגנית הממונה על תקציבים משרד האוצר, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, ניר.
מחקר של מרכז טאו בחן את ההוצאה על ביטוח סיעודי ועל גמלאות סיעוד. אחד הדברים שגם יעל הזכירה קודם. יש פה נתון מאוד מעניין. קצבת סיעוד ב-2018 הייתה 7 מיליארד שקלים. ב-2024 היא כבר 19 מיליארד שקלים. גידול של למעלה מ-150% תוך 6 שנים. מיותר להגיד שמספר הקשישים לא גדל ב-150% באותם שנים. והגידול הזה, אגב, הוא לא בגלל הידרדרות תפקודית או הידרדרות בריאותית. רוב הגידול הזה הוא תוצאה של מדיניות. המעבר לגמלה בכסף, שינוי שיטת קביעת הזכאות, הוסיפו רמות של זכאות, וגם אני אגיד, הפיצול של אחריות על טיפול בזקנים בין משרדי הממשלה השונים, היא עיסוק במניעה, ואולי הכי חשוב, היעדר תמריצים למניעת הידרדרות בקרב אזרחים ותיקים. אז כשאנחנו מסתכלים על המספרים ואיך שהם גדלים, חשוב להבין שלא תמיד המשמעות שלהם היא הרעה במצב של האוכלוסייה, הרבה פעמים זה תוצאה של מדיניות. תקציב המדינה זה אחד הדברים החשובים במדיניות החברתית בישראל, ואני חייב להגיד שזו סוגיה שכמעט ולא נמצאת בשיח הציבורי. שנשאל אנשים על מה אתם הולכים להצביע בבחירות, אני לא חושב שהסוגיות החברתיות ותקציב המדינה יהיו במקום גבוה בסדרי עדיפויות, למרות שזה אחד הדברים המשמעותיים ביותר. מה שקורה בתקציב המדינה משפיע גם על השירותים שאנחנו מקבלים כציבור, אבל גם משפיע על ההוצאה הפרטית שלנו. אם התקציב הציבורי לא מכסה תרופות, אנחנו צריכים להוציא יותר כסף על תרופות, אנחנו צריכים לקחת שירותי בריאות פרטיים. אם מערכת החינוך לא עובדת מספיק טוב, אז אני צריך לממן שיעורים פרטיים לילדים שלי. כלומר, תקציב המדינה הוא גם מה שאני מקבל, אבל הרבה פעמים אני צריך להשלים מהכיס שלי את מה שתקציב המדינה לא נותן, ולכן כל השיח והדיון על סדרי עדיפויות ועל תקציב המדינה הוא מאוד מאוד חשוב. השנים הבאות שיבואו, וראינו את זה כאן בפרק, הן מאוד מאוד משמעותיות. המדינה צריכה להוציא הרבה יותר כסף על ביטחון ועל החזר חוב, וסימן שאלה כמה נוכל להמשיך ולספק רמה גבוהה של שירותים חברתיים, גם לאור האתגר הדמוגרפי שיעל הזכירה. לסיכום, תקציב המדינה הוא לא רק שורה של מספרים. תקציב המדינה זה שורה של החלטות שמשפיעות על איכות החיים של כולנו. בריאות, חינוך ורווחה הם אבני היסוד של חברה צודקת ושוויונית, וההשקעה בהם היא לא רק הוצאה, היא גם השקעה בעתיד. הדיון על תקציב המדינה הוא דיון על סדרי עדיפויות ועל הכיוון שאנחנו רוצים שהמדינה תתקדם ותלך אליו. ככל שנגביר את המודעות הציבורית ואת השיח על הקצאת המשאבים, כך נוכל לקדם מדיניות שתשפר את החיים שלנו ותבטיח לכולנו רשת חברתית רחבה יותר. תודה רבה שהזנתם לנו, נתראה בפרק הבא.
טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. בהגשת ניר קידר. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM.